אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת חנוך דוב מלביצקי, שלום.
שלום דוד.
מה העניינים?
תמיד כיף להיות פה.
תמיד כיף לראות אותך מחייך.
תודה רבה.
מה יהיה?
וואו, האמת שאני, ולא רק אני, דיברנו על זה אתמול בלילה בוועדת הכספים, על מה יהיה. דיברתי עם אחת מחברות הכנסת של יש עתיד, ואמרת לי, תקשיב, אני מסתובבת עם כזאת מועקה שלא עוברת לי. וזה בדיוק התחושה. אני חושב שזה התחושה של הרבה מאוד חברי כנסת. איזושהי הרגשה קשה כזו, שאתה מרגיש שמשהו לא בסדר, ולא כל כך, ולא כל כך יודע מה עלה.
אתה חבר ועדת חוץ וביטחון.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, האם באמת יש מצב שבו יש, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אי סביעות רצון מהתקדמות הצבא?
מצד מי?
מצד אנשים בקבינט.
תראה, אני לא יודע מה קורה בקבינט, אני לא שר, אבל אני כן יודע שאחרי, מי בעצם השביעי באוקטובר, כל הגישה למערכת הצבאית מבחינת הדרג המדיני-פוליטי השתנתה. אני זוכר שישבנו...
לטובה, לרעה?
בעיניי לטובה, זאת אומרת, אני זוכר שישבנו ו...
זאת אומרת, מעבר לביקורת, אתה אומר, הם עושים עבודה טובה.
זה שהם עושים עבודה טובה, זה ברור לי, וברור לי שכולם עושים את המקסימום. אבל אני אגיד לך מה כן, למשל. אני זוכר שבאחת הישיבות, לפני השביעי באוקטובר, דיברו על, על, על המצב של חמאס. ושוב פעם עלתה אותה... אותו דפוס שחמאס מורתע וחמאס לא מחפש לחימה
שנה, כן.
וכולי. והיושב ראש אז, אדלשטיין, שאל, איך אתם כל כך בטוחים? כי זה... ואמרו, אנחנו יודעים. אז היום, התשובה הזו של אנחנו יודעים, זה לא תשובה שעוברת אותנו.
לא תופסת.
לא תופסת. זה אז כבר הסוג של, הם בטח יודעים מה הם אומרים, אפשר לסמוך עליהם ב-100%, זה כבר לא קיים.
אתה יודע מה נזכרתי, דיברנו על זה קודם, היית איתי בוועדת הפנים,
נכון.
ובא נציג של פיקוד העורף ואמר, אנחנו לא צריכים מערכות התראה חלופיות.
כן,
אבל לא הייתה מערכת בכלל.
נכון, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, הסוג של...
אבל איך אדם יכול להגיד דבר כזה, וזה היה לפני כמה, חודש, חודש. משהו כזה.
קצת יותר אפילו.
אולי אפילו יותר. כן. איך אדם, זה אחרי השבעה לאוקטובר. איך אדם אומר דבר כזה?
תשמע.
מה זה? חטא היבריס, שחצנות, מה זה?
כן, זה סוג של ביטחון, סוג של...
אחרי השבעה באוקטובר.
תראה, מצד אחד, אתה חייב שאנשים שמתעסקים לך בהובלת המהלך הצבאי יהיו כאלה. יהיו עם ביטחון, יהיו בטוחים ב-100% ביכולת שלהם, ישדרו את זה גם החוצה לחיילים שלהם ולכולם.
ללא ספק.
מצד שני, התפקיד שלנו כדרג
מבקר. לאתגר את המערכת.
זה לאתגר אותם כל הזמן, וזה אנחנו עושים.
טוב. בוא נדבר קצת על החטופים.
כן.
אנחנו חייבים להזכיר אותם בכל רעיון, בכל פעם שזה ניתן. ואני רוצה לשאול אותך, אני שומע את החמאס, ואני שומע שהם אומרים, אתם לא יכולים לדבר איתנו בלי שתתחייבו להפסיק את המלחמה ובלי שתשחררו את כל המחבלים כולל אלה של הנוח'בה. מצד שני אני שומע את ה... לא יודע איך לקרוא לזה, האומללים האלה שנמצאים והחברים שלהם, בני המשפחה החטופים ומתעללים בהם וזה נורא. איך אפשר בכלל ללות זה על הדעת?
כן, זה חלק מהזוועות שאנחנו נאלצים להתמודד איתם. אבל בעיניי, בסופו של דבר, האנשים הללו בהנהגת החמאס הם חפצי חיים. זאת אומרת, הם כן רוצים לחיות. וברור להם...
אתה בטוח?
אני בטוח. אני בטוח
מה עם הבתולות בשמיים?
זה לפועלים, לאנשי השטח הם מספרים את הבתולות בשמיים. ראינו שבבתים שלהם שהגענו, אז אלה היו בתים מובזרים מאוד, בתי פאר, מכוניות גרמניות, כל הטוב של העולם הזה היה להם. הם פחות בנו על הבתולות בשמיים כנראה. והחטופים בעיניי הם הצורך שלהם, הכרטיס יציאה שלהם בעצם, מאז החוצה, בחיים. כל עוד הם חושבים שיש איזשהו סיכוי שהם יישארו בעזה בחיים, הם לא ישחררו את החטופים. ברגע שהם יבינו.
מפחיד מה שאתה אומר.
ככה אני חושב, ואני חושב שצריך להגיד את זה.
אתה חושב, אתה יודע מה אתה אומר גם. כנראה.
אני חושב שצריך להגיד את זה באופן ישר, שהחטופים הללו הם הכרטיס יציאה של מנהיגי חמאס מעזה בחיים, וזה יהיה מחיר שאנחנו נהיה מוכנים לשלם. האינטרס פה הוא לא להרוג את ראשי החמאס, האינטרס פה הוא לחסל את החמאס ולהחזיר את החטופים, ואם אנחנו נצטרך לתת להם לחיות כדי לקבל את החטופים חזרה, אנחנו נעשה את זה. אבל כל עוד הם חושבים שיש איזושהי אלטרנטיבה, כי אולי האמריקאים יפסיקו אותנו, כי אולי הלחץ מתוך ישראל יביא לאיזשהו הסכם קנייה כזה או אחר, הם לא ישחררו את החטופים. ולכן הדרך להתמודד איתם זה עוד ועוד 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 לחץ צבאי. זה השפה שהם מבינים.
איך אתה יכול להמשיך את הלחץ הצבאי כאשר ארצות הברית אומרת לך, אתה לא יכול להיכנס לרפיח.
אני לא...
אתה לא יכול להיכנס לציר פילדלפי, ו... מדינות אחרות אומרות את בדיוק את אותו דבר.
אני לא חושב שהם אומרים שאנחנו לא יכולים להיכנס, הם כן מאוד מוטרדים מהנושא של האוכלוסייה האזרחית, שאנחנו פינינו לשם. יש שם על היום למעלה ממיליון עזתים.
מה אתה עושה עכשיו, תחזיר אותם?
צריך יהיה לבוא ולייצר.
כמה שם? 2 מיליון איש.
קרוב. יהיה צורך לבוא ולייצר להם, כמו שאנחנו שינענו אותם לשם, אנחנו נצטרך לשנע אותם משם חזרה. אין דרך אחרת. אנחנו הרי, גם בלי שהם היו אומרים לנו מה שאנחנו לא היינו מפציצים ריכוזי אוכלוסייה, כי אנחנו לא עושים את זה. ולכן ברור לחלוטין שיצטרכו למצוא פתרון לאן הם הולכים, ואחר כך תהיה פעולה צבאית ברפיח. פעולה צבאית ברפיח תהיה, אי אפשר להימנע ממנה, בלי זה אנחנו לא ננצח את המלחמה הזו, ובעיניי זה בכלל לא נתון בשאלה.
טוב. למה אתה מאוים?
למה אני מאוים? זה צריך לשאול את מי שמאיים עליי. לפי מה ש...
אבל אתה בטח יודע.
לפי מה שנכתב במכתב, זה בגלל שאני חבר בקואליציית השמד או משהו כזה, זה היה, ולכן מבחינתם משפחתי ואני, ומשפחתי דרך אגב זה לא רק המשפחה הגרעינית, זה גם האחים שלי ואימא שלי. ו...
הם מאוימים גם?
הם... קיבלתי במכתב רשימה עם הפרטים שלהם. פרטי תעודת זהות, כתובת.
מה אתה אומר?
אספו מידע ברמה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, זה לא מידע שגלוי איפשהו. זה מידע שנכנסו כאן לכל מיני מחשבים.
איך אתם ממשיכים כך?
מה אני אעשה?
לחיות בתנאים כאלה מפחידים. מה אתה עושה?
תראה, אני אישית פחות דואג לעצמי, אני גם נושא נשק. אבל המחשבה הזו שהמשפחה שלך... מישהו
יש
כותר.
קצה של חוט?
אני לא יודע.
תראה, אתה יכול לחתוך אולי חצי מהעם שחושבים הפוך מכם, אבל עד כדי כך זה הרי נשמע מטורף לגמרי.
מה דוד, אני זוכר שבאחד אחד הפעמים הראשונות שהייתי פה דיברנו על זה, אז עוד בתקופת הרפורמה המשפטית, ואז עקבו אחרי הילדים שלי לבית הספר. אז אני אגיד לך שאני מאוד מופתע, אני לא מאוד מופתע שדבר כזה קורה, כן אני מאוכזב, האמת מאוד, מזה שעברו שבועות, למעלה מחודש, עוד ועוד חברי קואליציה מאוימים באותו אופן, חברי משפחות מאוימות באותו אופן, ועדיין לשירות הביטחון הכללי ולמשטרה.
זה הגיע במכתב? מישהו דיבר איתך?
הגיע במכתב, הגיע המכתב לתיבת הדואר.
לכתובת, לתיבת הדואר?
כן.
מישהו דיבר איתך מאז?
באותו רגע שזה קרה, אז העברנו את זה לקצין הכנסת, והוא העביר את זה הלאה. נאמר לנו שזה בטיפול של שירות הביטחון, של המשטרה, של כל הגורמים, ושלוקחים את זה בצורה מאוד רצינית.
טוב. נאחל לך שתישן בשקט בלילה, ולא תצטרך יותר להסתכל מאחורי... מי שהולך.
תשמע, אני אגיד לך, יש הרבה שבאים ואומרים, זה לא יזיז אותי, זה לא מפריע לי, זה שקר. שמקבלים כזה
שאלה?
דבר,
לא.
מקבלים כזה דבר, זה, וכן, וכן, אני, כשאני מסתובב לפעמים, אז
יודע,
אני מסתכל
אתה,
מאחורי
אתה
אגב.
אתה איש ציבור, כן? אתה נושא נשק. מה יעשו הילדים שלך?
נכון, ילדים, אשתי, משפחה, כן, זה העובדה שאנחנו חיים במציאות כזו, ואתה יודע מה הכי הפריע לי? שחוץ בודדים, בודדים, בודדים בצד השני, אף אחד לא אמר כלום.
מה?
כן, כן, אף אחד לא אמר כלום. אף אחד לא...
אתה מדבר מהאופוזיציה.
כן? אף לא כלום.
והם יודעים.
בטח שהם יודעים.
אמרת את זה בכנסת?
כן.
אמרת את זה במליאה?
כן. אז היה שם את ירון לוי, שהוא באמת היחיד שקם באותו רגע, ואמר שזה...
תכף תפגוש אותו פה.
כן, שזה לא יכול להיות, ומה פתאום, ואסור שזה יקרה, וחברת הכנסת...
ראשי האופוזיציה אמרו משהו?
חברת הכנסת יסמין פרידמן גם כן הוציאה איזשהו ציוץ על הדבר הזה, שזה לא יכול להיות, אבל כל השאר כולל...
שתקו.
שתקו כמו דגים.
זה אחדות?
זה בדיוק, המועקה הזו זה בדיוק זה. אתה יודע ש, ש, ששומעים כל היום, אתה יודע, מתיחים בנו עכשיו סביב התקציב, אתם בוזזים ביזה. ביזה, מי שלא יודע, זה לקחת דברים ממת, או מאנשים שברחו מהמלחמה. אז הם מתייחסים אלינו ככאלה.
מה גנבתם?
מבחינתם התקציב, אז זה, 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 זה מה שאנחנו גונבים.
אז גונבים מהם ונותנים לחרדים.
ביזה
הכוונה.
ודם על הידיים. ואתם מפקירים את החטופים, ואתם רוצחים אותם עוד פעם, וכל מיני ביטויים כאלה, ועומד יאיר לפיד, ואתם אשמים, ו... אתה יודע, וזה דבר קשה, אבל בסוף יש צד אחד שרובו המוחלט כל הזמן מחפש את הביחד. כל הזמן שותק, כל הזמן מרכין את הראש, כי הוא מבין שהביחד יותר חשוב מהכל, ויש לך בצד השני
אבל
אנשים,
אבל אין ביחד.
זה בדיוק העניין, שיש לך בצד השני אנשים, שאתה פתאום קולט, שמה שלא תעשה, הם בין בזים לך, למזלזלים לך, ועד אפילו לרמה יותר של, של פשוט מתאבים אותך ורוצים שלא תהיה פה. אפילו לא תהיה פה פיזית, או שתהיה, אתה יודע, מרב מיכאלי ומיכל שיר אמרו, בצורה, אתכם צריך להעמיד למשפט שדה. מה זה משפט שדה?
שיורים בבן אדם.
אתכם צריך להעמיד למשפט שדה. מרב מיכאלי אמרה לי, אנחנו, שאנחנו נבוא עם, נעיף אתכם מפה ונבוא עם ממשלה אחרת, אנחנו את כולכם נעמיד למשפטי שדה. זה מה שאמרה לי מרב מיכאלי. מיכל שיר אמר אותו דבר במליאה.
תזכיר לי כמה מנדטים הם מקבלים.
זה לא מעניין, אבל גם כן, אתה רואה שיש שם איזשהו קו.
מה זה אנחנו? הם לא עוברים את אחוז החסימה.
נכון, אבל איכשהו מהצד הזה יש כל מיני זמן את הביטויים הללו, ואת כל הזה של... אני יכול לראות לך גם עכשיו, תוך כדי זה, אתה יודע, בדקתי את ההודעות שלי.
תראה לי.
דם על הידיים, בוא, אני יכול לראות לך עכשיו.
תראה למצלמה.
איפה זה... שולחים לי בוואטסאפ כאלה כל הזמן, אני כאילו חוסם את זה כבר, ו... הנה, גם אחראי לרצח של 1400 ישראלים, הרבה הורים שקולים, יש לך טיפת IQ במוח המעוות שלך, איזה בן אדם אפס אתה, רוקד על אדם של אנשים שנהרגו בגללך, אפס, פטריה זבל.
די.
יש כאלה כמה וכמה ביום. ואני לא מדבר על אלה מאינדונזיה, כל מיני מספרים ששולחים. זה אתה חוסם. אבל זה בעברית, ממספרים ישראלים. יש...
אם יש מספר, תוך דקות עושים אותם.
יש התרת דם, דוד. דמנו מותר. ודמנו מותר על ידי המנהיגים של הצד השני, בזה שהם שותקים, בזה שהם לא מוקיעים את זה, בזה שהם לא אומרים די, בזה שהם מצטרפים ל... הפגנות של המטורפים ששופכים דליים של צבע, כאילו זה דם ברחוב. זה לא מחאה. זה, 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 זה הרבה מעבר לזה. זה יאיר גולן ועוד ברק וכל הטרפת הזו, ולגלגל את ההוא החוצה בזפת. זה טרמינולוגיה שתוביל פה לשפיכות דמים. וזה מדהים שאני אומר את זה אחרי 7 באוקטובר, אבל...
אתה חושש מזה?
כן. כן.
שמע, אני קורא כמו כל אחד, ואני שומע ממך את זה, אבל בצורה שונה. כי אתה באמת מביע חרדה, ואני חושב שכל עם ישראל צריך להביע את אותה חרדה.
לא עליי.
לא על עליך, על מה שקורה.
כן.
עליך גם, אבל על כל מי שבעצם שותף להשמצות ולגועל הזה.
נכון.
אתה יודע, הפכנו לשני עמים, לצערנו הגדול. אבל תגיד, יש לי שאלה.
כן.
יש לכם איזושהי אשמה?
בטח. בטח. ברור שיש לנו אשמה. אנחנו מנהיגים את המדינה הזו, ההגה בידיים שלנו, וכל מה שקורה במדינה זה באחריות שלנו, וברור לחלוטין
שיש לנו... איפה טעיתם?
איפה טעינו? טעינו בזה שחשבנו שיש משהו, שאפשר לכפות תהליכים דרך רוב פרלמנטרי. אי אפשר. אי אפשר להעביר רפורמה משפטית, דרך רוב פרלמנטרי מזדמן, ואי אפשר לחייב חרדים להתגייס דרך איזושהי הנחתה או החלטה של בית משפט. דברים מהסוג הזה צריכים...
בית המשפט עוד לא החליט, אבל...
בסדר, זה שהוא קוצב זמני.
יש לכם כמה, 3 שבועות להחליט?
כן. וברור לחלוטין שלא יימצא פתרון שלם תוך 3 שבועות, אבל אני חושב ש...
אתם יושבים על זה כבר שנים.
אבל לא יושבים
באמת. כבר היה פתרון מסוים.
נכון.
אתה יודע מה אמר לי חבר כנסת אחד, דווקא מהחרדים, מאגודה? הוא אמר לי, לא יימצא לזה פתרון, אתה יודע למה? כי המנהיגים עושים מזה מסחר.
נכון.
האדם הזה ששופכים בעזה, החיילים שלנו שנלחמים, כנראה לא מזיז לחלק מהמנהיגים, והרצון שלהם לשמור את זה בוער, זה כנראה יותר חשוב להם.
אני מסכים. אני חושב ש...
אני לא מדבר על קואליציה אופוזיציה, אני מדבר על אנשים.
אני חושב שבפעם הבאה שמדינת ישראל תלך לקלפי, יהיו שינויים בהנהגה של מדינת ישראל.
זה ברור. 7 לאוקטובר תיצור כאן מפלגות חדשות.
לא רק המפלגות.
ייחודים חדשים, ואנשים שלא ירצו אפילו להסתכל עליהם אחרי ועדת חקירה, שכנראה...
נכון.
תוקם ממש...
נכון.
דקה אחרי.
וחשוב שתהיה ועדת חקירה, כי מה שקורה כרגע זה...
ממלכתית?
כבטח. כי מה שקורה כרגע זה משפטי שדה, זה כל אחד זורק, אתם אשמים, אתם יש לכם דם על הידיים, אתם מסתתם לסרבנות, אתם... כאילו כל אחד לוקח כל דבר ועושה מזה את הפוליטיקה שלו, כפי שעושים את האירוע של החרדים.
למה אתה בכנסת?
מה?
למה אתה בכנסת, אני שואל? אתה סופג, אתם סופגים, כולכם ימין, שמאל.
כי אני חושב ש...
מה, הרצון שדבק בכם להישאר בכנסת הוא יותר חזק... מהחשש לחברים שלכם.
אני חושב שאני יכול
להשפיע. למשפחה שלכם.
אני חושב שאני יכול להשפיע לטובה בכנסת. אני חושב שיש שליחות לעשות בכנסת. אחרת אני לא הייתי נשאר. זה לא, אתה יודע, זה לא איזה שהם תנאים סופר או משהו כזה. ממש לא. זה הבנה שיש לי מה לעשות.
הנסיעה של בני גנץ לארצות הברית ולאנגליה.
כן.
מה דעתך עליה?
הפקרות מדינית מוחלטת.
למה?
כי...
יכול להיות שאם ביבי לא רוצים לדבר, אז הם מוצאים דרך אלטרנטיבית כדי להעביר מסרים לישראל. אפשרות?
לא. טוב. אתה יודע שזה לא עובד בצורה הזאת.
אני שואל את השאלה.
שמסרים מעבירים בצינורות שדרכם מעבירים מסרים, ושמנהיג... הנסיעה הזו בעיניי היא חלק מהמאבק הפוליטי הפנימי בין בני גנץ ליאיר לפיד. בני גנץ רוצה לבסס את מעמדו כראש מחנה המרכז שמאל, ולכן הוא נסע לארצות הברית שיהיה לו תמונות עם מנהיגים, וככה הוא נסע גם לאנגליה. הוא לא באמת יכול להתחייב בשם מדינת ישראל לשום דבר, והאמריקאים יודעים את זה.
הוא כנראה לפי הסקרים... הולך די להצליח, לפחות בבחירות.
אני לא חושב,
טועה.
אני לא חושב, אני חושב שסממן ראשון הזה ראינו בבחירות לרשויות המקומיות, ששום מועמד שלו ושום רשימה שמזוהה איתו לא הצליחה כמעט
באמת,
בכלום.
באמת, תנסה להסביר לי איך זה.
כאלף בבחירות המקומיות, הנושא הארצי פחות משחק תפקיד, בסופו של דבר בוחרים אנשים על פי מי הם ומה הם.
כן, כי זה יותר אזורי, זה יותר היכרות אישית.
ומעבר לזה, לגוש הזה שנקרא המחנה הממלכתי, די ברור לחלוטין שהוא לא יישאר כמו שהוא אחרי הבחירות.
כן, אבל אתה יודע איפה הבעיה.
וגם אין מנגנון שם, להבדיל מיש עתיד למשל.
שיש לו מנגנון.
שיש להם מנגנון כבר הרבה שנים. שם אין מנגנון וגם לא יהיה. כי הכחול לבן ותקווה חדשה הם לא משהו שימשיך ביחד.
אז תסביר לי מדוע אתם מצליחים, הייתי אומר, הצלחה די מרשימה לרדת בסקרים בצורה כל כך דרסטית.
אני חושב, תראה, אני חושב שחלק מה... תלוי איך שאתה מסתכל על הסקרים. אם אתה מסתכל על הסקרים למשל של הסוקר שהיה הכי הכי קרוב בבחירות האחרונות, ושגם פגע לא רע בבחירות המוניציפליות. פילבר, היחיד שלקח על עצמו כזה.
טוב, הוא עשה באמת סקרים שבעבר הוכיחו את עצמם מנכונים, ועל חלקם היו לא נכונים, אז אתה יודע.
כל סוקר הוא כזה.
כל סוקר הוא כזה.
אבל בסוף אם אתה...
לך תדע אם הסקר הבא שלו לא יהיה...
נכון, אבל בסוף אם אתה מסתכל על מגמות, ואם אתה גם מדבר, העם זז ימינה.
העם זז ימינה, אבל בלעדיכם.
נכון, מכיוון שיש כרגע וקום. יש כרגע וקום שרוצים למלא.
מה יגרום לכם בכל זאת לחזור או להיות הפייבוריטים בניצחון בבחירות?
להתעסק בחיים עצמם.
ואתם מתעסקים?
כן, אני אתן לך דוגמה. למשל עכשיו סביב כל נושא התקציב. הייתה...
שמבקרים אתכם קשות על התקציב לחרדים.
נכון.
שגדל בצורה מטורפת.
הוא לא גדל בצורה מטורפת, זה לא נכון.
לפחות לפי מה שכתוב...
כן, בסדר.
בתקשורת גדל...
אתה יודע, כתוב זה יפה, אבל את התקציב אני מכיר, אני חבר ועדת כספים, אני קראתי אותו לפני ולפנים, ולי הציג דבר אחד בו, שיש בו, הייתה בו לדעתי פגיעה לא מידתית בשכבות החלשות. הפגיעה לא הייתה מאוזנת.
שכבות החלשות זה לא נחלתם רק של חרדים.
נכון, נכון, ולכן הלכתי לשם, וצעקתי על זה כל הזמן, ולצערי הרב לא קיבלתי עזרה. אתה אומר, מה יגרום לנו שאנחנו יושבים חברי ועדת הכספים?
לא קיבלת עזרה מהממשלה שלך?
כן, שאנחנו יושבים חברי ועדת הכספים של הליכוד בוועדת הכספים, אם אין לנו גיבוי של השרים שלנו, אז כולם יודעים את זה ודורכים לנו על הראש.
תן לי דוגמה.
ולא היה לנו גיבוי של השרים שלנו. שר האוצר הוא לא של הליכוד.
הוא לא של הליכוד, הוא מהשרים שלנו, הכוונה...
של הליכוד.
הכוונה היא של הקואליציה, לא. אתה אומר לי של הליכוד.
של הליכוד.
אז זה עוד יותר גרוע.
נכון, לא היה לנו גיבוי.
שמע, אתה מסתמן כאופוזיציה, אתה יודע?
לא, אני לא אופוזיציה.
לא, מסתמן בדברים לא. כאופוזיציה. לשרים, לאלה שלא תמכו בו.
תראה, אני חשוב לי להגיד את האמת. והאמת היא כזאת, האמת היא שאנחנו לא קיבלנו גיבוי, חברי ועדת הכספים, של הליכוד.
איזה גיבוי? תן לי דוגמה.
אני אתן לך דוגמה. כשאנחנו באים, ואנחנו אומרים פעם אחרי פעם שהתקציב הוא לא טוב, שביקשנו ששר האוצר יישב איתנו לפני התקציב, כדי לשמוע את ההערות שיש
לנו. לנושאים האלה שהסברת.
כל הדברים הללו, התעלמו מזה לחלוטין.
שוב, זה לא שר שלכם.
אני לא מצפה מהשר האוצר. אני מצפה מראש הממשלה, מהשרים, שאם הם שומעים בישיבת סיעה, ואם הם שומעים משיחות פרטיות, שהדבר הזה הוא בעייתי, שידאגו לזה שמישהו ממשרד האוצר יישב איתנו.
כן.
אבל התעקשנו מספיק, ויש דבר די דרמטי שקורה עכשיו. כל נושא הפנסיות התקציביות למשל, שאני דפקתי על זה כבר כמעט חודש.
מטורפות.
לפי דוח של החשב הכללי של האוצר משנת 2022, ההתחייבויות של מדינת ישראל הם למעלה מטריליון שקל על פנסיות תקציביות. למעלה מטריליון שקל, מהמאזינים שלא שומעים, זה 1,000 פעמים מיליארד.
Sooner or later זה יתפרק.
בדיוק, ולכן...
ולא יהיה כסף.
ומצד אחד מעלים את המע"מ, שהמע"מ פוגע בשכבות החלשות, לוקחים לעובדי שכר מינימום יום הבראה של 430 עד 470 שקל, פוגעים בהם, ובפנסיות התקציביות משאירים, זה לא יכול להיות.
מי זה, יש שם עשרות מיליארדים כל שנה. מי זה מקבלי הפנסיות התקציביות? אני יודע את התשובה, כמובן.
נכון. אלה, בעיקר זה מערכת הביטחון, אבל יש שם גם שופטים, ואנשי מבקר המדינה לשעבר, חברת חשמל, מקורות, כל מיני גופים שנהנו לאורך זמן.
עיריות.
ראשי ערים לשעבר, שנהנו מזה עד שנת 99, כאשר לצבא זה נגמר בשנת 2003. ואני לחצתי על זה מאוד, וקיבלתי השבוע, לפני יומיים, הודעה משר האוצר, סוף סוף.
נשמע, אתה יודע, זה לא יומן. אדם עובד 20 שנה במערכת. תשווה אותו לאדם שעובד 20 שנה, לא יודע, ברדיו. כולם מקבלים את מה שמגיע להם. אבל יש סקטור שמקבל יותר.
נכון.
וזה לא הגיוני.
פנסיה תקציבית, מהמאזינים שלא מבין, העובד לא מפריש שום דבר. היא ממומנת כולה על ידי מעביד, זאת אומרת על ידי המדינה. בעוד אנחנו מפרישים מהברוטו שלנו לפנסיה,
נכון.
הנהנה שמהפנסיה התקציבית מקבל נטו יותר גדול, כי הוא לא מפריש שום דבר, זה על חשבון המדינה.
כן. תכפיל את זה בחודש, תכפיל את זה ב-12, תכפיל את זה ב-20 שנה.
ואתה מגיע ללמעלה מטריליון שקל, ולכן...
אתה מגיע למעלה מ-2-3 מיליון שקל לעובד.
אתה מגיע ל...
שזה מטורף.
אתה מגיע ל...
מעבר למה שמגיע לו, כן?
אתה מגיע לעשרות מיליארדים בשנה, כאשר בשנת 2038, לפי התחזיות, אתה תשלם כמעט 40 מיליארד בשנה.
תגיד, אפשר לשנות את זה רטרואקטיבית?
אז תראה, אז עכשיו, קיבלתי הודעה משר האוצר, שבעקבות הפנייה שלי, מוקמת כרגע ועדה, שלבחינת כל מבנה צהל ותקציב הביטחון, בגלל הגידול בתקציב הביטחון שקורה עכשיו, בסביב המלחמה והכל, ושהנושא של הפנסיות התקציביות, פנסיות הגישור ותוספת הרמטכ"ל, ייפתח וייבחן מחדש במסגרת הוועדה הזו.
פנסיות הרמטכ"ל זה רק לאחרונה.
זה, אבל זה 1.3 מיליארד בשנה.
מטורף.
אז גם הדברים הללו, ואנחנו יהיה לנו את הזכות לגשת לשם.
תסביר מה זה פנסיות הרמטכ"ל.
תוספת הרמטכ"ל זה תוספת שניתנה לרמטכ"ל סמכות לתת סכומים מסוימים. בהתחלה זה לכל מיני, הוא הגיע לכל מיני קצינים שמגיע להם כדי לתמרץ, ולאט לאט זה נהפך מן דבר שהוא נותן לכולם ב-1.3 מיליארד שקל בשנה. עכשיו יותר מזה,
תוספת.
תוספת, והוגש נגד זה בגץ כבר לפני כמה שנים, ופרקליטות המדינה בתשובה לבגץ אמרה, זה לא חוקי. התוספת הזאת בצורה שהיא משולמת היא לא חוקית.
היא עוברת בעצם across the board, כמעט לכולם.
היא לא חוקית, אבל אנחנו פועלים להסדיר את זה, ומי שפעל מאוד מאוד להסדיר את זה, היה בני גנץ, ממניעים מובנים. הוא רץ עם זה קדימה ולא הצליח. ולמרות זאת, 1.3 מיליארד שקל כל שנה משולמים, כאשר פרקליטות המדינה אומרת שזה לא חוקי. את ראש הממשלה שלנו מעמידים לדין על שמפניות וסיגרים, ויש פה 1.3 מיליארד שקל שמשולמים כל שנה, כאשר הפרקליטות אומרת שזה לא חוקי וזה בסדר
גמור. לפחות זה שקוף, אתה אומר.
אז את כל הדברים הללו עכשיו הולכים לפתוח, וזה בעיניי בשורה אדירה. אדירה ממש. אני אתן לך עוד דוגמה. זה מיזם משותף של נאור שיר עם יש עתיד ושלי. חברות פייסבוק, מטה, גוגל. שאלנו, תגידו כמה הן משלמות?
עצור. 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 לפני שמונה שנים, שבע שנים, אני מופיע בוועדת כלכלה לגבי איזה חוק תקשורת, ואני אומר להם, תגידו, אתם יודעים כמה מס אנחנו משלמים? אמרו לי, ידוע, כמו כל עם ישראל. אמרתי, אני רוצה להבין שני דברים. אחד, למה כל הרשתות החברתיות הללו, גוגל, פייסבוק וכל האחרים, לא משלמות פה שקל למדינה? תדע, הסתכל עליי נציג האוצר, אמר לי, אין לי תשובה.
נכון.
ואז אמר יושב ראש ועדת הכלכלה, אני חושב שזה היה אופיר אקוניס, שאמר, אני מבקש לבחון את זה, ושום דבר לא קרה. כלום.
ברור ש...
אתה יודע בכמה כסף מדובר?
כן.
כמה?
מיליארדים.
כמה?
הערכות מדברות על הפסד מס.
הפסד מס.
של 3 מיליארד שקל בשנה.
20 מיליארד שקל. וואו. אני אסביר לך גם למה 20 אוקיי. מיליארד שקל. כי זה מצטבר, ואם לא גבית 10 מיליארד, ככל שעולה המס, וככל שדברים משתנים, גם שיעורי המס משתנים. זאת אומרת, זה לא 10% ממיליארד, שזה אותם 10% משלושה מיליארד. לא יכול להיות, ובמה הם מתרצים את זה? אנחנו משלמים את המס בארצות ששם אנחנו פועלים. יפה, אה? איפה אתם משלמים?
באירלנד.
באירלנד. למה באירלנד?
כי שם משלמים את כל הרי הכסף מהפרסום.
בדיוק.
ומי שמפרסם פה עושה עסקה כאילו עם אירלנד. אבל זה מלאכותי.
ברור זה, ברור.
רק אף אחד פה לא רוצה להתעסק.
למה? כי אתם פוחדים מהרשתות.
נכון, ולכן יש פה...
ואת זה אני אמרתי בוועדה, ואמרתי, למה אני צריך לשלם את כל המס? למה? הרי אתה יודע, ברגע שבא מפרסם, ונותנים לו הנחה, הוא נותן לו הנחה בעצם מהפרסום של כל ישראל גלי צהל והרדיו.
נכון.
איזה מין דבר זה?
אז יש לך פה שלושה חברי כנסת.
אגב, ספרד, צרפת, אנגליה, התחילו לטפל בזה.
אז יש לך שלושה חברי כנסת, יצחק קרויזר, נאור שירי, ועבדך הנאמן, שלא מפחדים, ולקחנו בחשבון שאולי גם תרד לנו החשיפה ברשתות, בעקבות הדבר הזה אין מה לעשות, ואנחנו הולכים לשבת את זה, כבר הגשנו בקשה לדיון מהיר, בקשה התקבלה, אושרה במליאה, והנושא הזה אחרי התקציב הולך לעלות לוועדת הכספים, ששם אנחנו נמצאים, ואנחנו נדאג לטפל בזה.
זה ועדה, זה ועדה שצריכה לבדוק, אבל לפני זה, זאת הצעת חוק פרטית.
עוד אין הצעת חוק. אנחנו קודם כל רוצים את הנתונים, כי אף אחד לא נותן לנו את הנתונים. שאתה רואה את...
תגזור את הנתונים ממדינות דומות.
את יושבת ראש רשות, סגנית יושבת ראש רשות המיסים, שאנחנו שואלים אותה כמה הם משלמים, והיא אומרת לי, אנחנו לא יודעים. אני שואל אותה, תגיד, יש לכם הרבה פייסבוק וגוגל פה במדינת ישראל שאתם לא יודעים? אני שאלי לקוח גדול במשרד עורכי דין, אני לא רק ידעתי כמה אני מרוויח ממנו, אני ידעתי מה הבן שלא אוהב לאכול, וידעתי כל מה שאתם רוצים. באמת, זה לא רציני. אז הבנו כולנו שהם לא רוצים להגיד לנו, ואנחנו
על
זה.
למה?
כי כנראה לא רוצים להתעסק איתם. זה בדיוק, שאלת למה אני בכנסת?
בודדים או כמשרד?
אני לא יודע. שאלת למה אני בכנסת? אתה רואה, זה בדיוק הדברים האלה. כי אפשר לעשות שינוי.
אני אומר לך, אנחנו מדינה מטומטמת. מדינה במצוקה, שהכסף על הרצפה צריך להרים אותו, ואתם לא עושים כלום במשך, אני לא יודע, 20 שנה.
נכון.
כלום. שום דבר.
גם הפטור המטומטם הזה שיש, סליחה, לייבא מוצרים של עד 75 דולר פטור ממע"מ. מצד אחד, אנחנו פה עוזרים לעסקים ישראלים, נותנים להם תמיכות בגלל המצב. מצד שני, אנחנו מייבאים לסינים, ששונאים אותנו, ועובדים עם האיראנים, וזה, אנחנו נותנים להם להרוויח לפה, להכניס לפה מוצרים דרך כל הפלטפורות מסחר שלהם, עוד בפטור ממע"מ.
ולהתחרות בחנויות המקומיות.
נכון. אז היה.
אז היה, אז היה, אבל אתם בשלטון.
אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים, זה בדיוק חלק מהדברים שאנחנו יושבים עליהם בוועדת הכספים כדי לשנות.
ברמדאן.
כן.
תהיה איזה בשורה לחטופים, למשפחות האומללות?
אני מקווה שכן.
אתה יודע משהו?
לא. ואתה יודע שגם אם הייתי יודע, לא הייתי יכול להגיד כלום.
אבל אתה לא יודע וגם אני לא יודע.
נכון.
תשמע, השיחה הזאת מאוד נעמה לי.
גם לי.
אני מבקש להזמין אותך שוב, אנחנו אפילו לא מצינו את קצה השיחה בינינו, ואני חושב שאתה צריך לדבר על זה יותר.
אני אשמח, גם לפה אני תמיד אשמח לבוא יותר.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת, חנוך דוב מלביצקי, תודה.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.